רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול co.il, הרדיו של ישראל. מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל, האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל, עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים, בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת עופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול. צהריים טובים, משה בן אהרון, מה העניינים?
צהריים טובים, שלומך. מעניינים, הכל בסדר?
הכל טוב, אני יודע. ברוך הבא לפרלמנט הנדלן, רדיו סול.
תודה, תודה רבה על ההזמנה.
הזמנה, אתה התקרצצת, אמרת, אני רוצה לבוא, אני רוצה לבוא.
נכון, שומע הרבה אנשים מדברים.
אני מגלה סודות מאחורי הקלעים. מי שרוצה לבוא, שיפנה אליי, ואם הוא מעניין, נערך אותו כאן, אצלנו בפרלמנט הנדלן, כל עוד הוא מדבר על נדלן ולא על דברים אחרים.
לא פוליטיקה, לא...
לא, אפשר לדבר על פוליטיקה, לא בטוח שזה יעבור שידור, אתה יודע, אנחנו מתעלמים מכל מה שקשור לפוליטיקה. עורך דין משה בן אהרון.
אמת.
היה לך מאוד משעמם בעריכת דין, אמרת, אני הולך ללמוד שמאות מקרקעין?
האמת שלא.
או הפוך.
התחלתי בעריכת דין שוב בתחום המקרקעין המון שנים, וראיתי שהידע הפרללי המקביל של שמאי מקרקעין ישרת אותי מאוד.
אז בוא נחזור אחורה, מי זה אופיר? מי זה משה, סליחה.
מי זה משה? אבא נשוי ואבא לשלושה ילדים, אבל עורך דין ושמאי מקרקעין במקצועי, מעל 12 שנים בענף הנדלן בהתחדשות עירונית, וכעורך דין...
איך הגעת לדבר הזה?
איך הגעת?
איך יום אחד... טוב, עריכת דין, אני מבין, הרבה אנשים שמים בית ספר, תיכון, עושים פסיכומטרי, אומרים, יאללה, בוא נלך ללמוד משפטים.
כן, אז אני בגדול אהבתי את הוויכוח, זה היה נראה בסדרות מאוד, מאוד נחמד ומדהים, אבל בסופו של דבר אוריינטציה של מקרקעין
היא שונה לחלוטין ממה שרואים בצוץ או בפרקליטי LA או
בחוק
וסדר.
כן, לגמרי. ועבדתי שנים רבות, 7 שנים כמעט כעורך דין, עשיתי ליטיגציה בתכנון ובנייה, כמעט שנה במיסוי מקרקעין אצל מאיר, עדפתי אחרי מאיר כדי לעבוד אצלו, אצל מאיר מזרחי הגדול והיקר. ולאחר מכן אני רואה שאתה יודע, אני צריך בסופו של דבר ידע נוסף, וראיתי את העבודה של שמאי מקרקעין, אתה יודע, בדוחות, בהסכמי מכר שעשיתי, בהסכמי קומבינציה שהצגתי בחוזים. ואתה רואה שהידע המקצועי של השמאי מקרקעין מכיל את הכל מסביב, זאת אומרת, זה לא רק הסוגיה המשפטית, החוזית והקניינית. בן אדם יודע, אני רואה, תקשיב, הבן אדם מוציא את הכל, הוא יודע את הכל. אם זה את המיסוי, ואם זה את התכנון, ואם זה את ה... הנכס עצמו והרישוי והסביבה, אמרתי, טוב, אני חייב את זה, חייב את הכלי הזה בנוסף, והתאהבתי במקצוע, התאהבתי פשוט במקצוע, עושה אותו במקביל, ולאחר כמעט 7-8 שנים בצד של הייצוג של הדיירים, ובייצוג, בהתחדשות עירונית בענף בעיקר, בייצוג של הדיירים, ובמקרקעין עברתי לצד של היזמים, לתקופה של... גרוסו מודו 4 שנים האחרונות, הייתי סמנכ"ל פיתוח עסקי בשתי חברות מאוד גדולות בהתחדשות עירונית, מאוד מכובדות, כבודן אנשים נהדרים. ולפני שנה וקצת, 4 חודשים, 5 חודשים לפני המלחמה, פתחתי את המשרד שלי עצמאי. ואז התחילה המלחמה.
ואז התחילה המלחמה, וסגרת את המשרד, יצאתי למילואים כמעט שנה, לא?
יצאתי למילואים של, כן, יצאתי למילואים של הרבה זמן, אבל הצלחנו עדיין לתת את השירותים במקביל, הייתי למזלי, הייתי גם בניגוד לחברה הייתי באיוש יותר, אז הייתה לי את האפשרות איכשהו, חבריי שבעזה עוד, אתה יודע, לא חוזרים הביתה, אני עוד כל 3-4 ימים הייתי בבית, אז ברוך השם היה אפשר לתפעל את זה, והם עוד 2 עובדים, אז הצלחנו להסתדר, וזהו, נתנו, המשכנו לתת את השירותים שלנו, הן לבעלי הדירות, והן ללקוחות שלנו.
אז אני רוצה אולי, יש לנו בעולם שאנחנו מכירים, יש לנו 2 סוגי שמיים, לא 2 סוגי שמאים, אלא נקרא את זה, אנחנו מכירים את השומות מחולקות 2. אחד, כל אלה שרוכשים דירות, שצריכים את השמאות, אם זו שמאות מקדימה, או שמאות טרום רכישה, או שמאות לאחר חוזה לטובת בנק המשכנתאות בדרך כלל.
שזה שומה לטובת הבנק, הוא לא שמאי של הרוכשים. הוא שמאי של הבנק. הוא שמאי שעורך את השומה עבור בטוחה לבנק, הוא לחלוטין שמאי שערך את השומה למטרת הבטוחה לבנק.
כן, אבל אתה יודע, זה לא שמאי של הבנק. מי שמשלם לו ומי שבוחר אותו זה הרוכש.
מתוך רשימה.
מתוך רשימה, הוא לא עובד של הבנק.
הוא לא עובד של הבנק, הוא מיקור חוץ לחלוטין, אבל הוא בסופו של דבר...
בוא נערוס, בוא נשחט רגע פרה קדושה. זה לא שהבנק מסבסד את השמאי.
לא.
הבנק אמר לשמאים, אתם רוצים לעבוד איתי? אתם תיקחו 700 שקלים לדירה עד 1,000,000 שקלים, לא?
כן, סכומים משתנים מכאן לכאן, בנכסים שהם טיפה יותר יקרים, אז עוברים לשומה למטרת בטוחה תקן 19, אז השכר טרחה של השמיים איתם הבנק טיפה עולה.
אבל זה סוג של, יש מחירון קבוע, והבנק אמר לאותו שמי, שגם כן, יש הרבה שמיים מאוד רוצים לעבוד עם הבנק, אני יודע, מאוד קשה, כי זה סוג של, אחד זה הכנסה, 2
יש בסוף... לך סוג בטוחה שאתה מקבל סוג, כמות של עבודות מסוימת, אוקיי? אתה... בסופו של דבר אתה מקבל עבודות ו...
זה לא רק עבודות, עזוב, אבל בסוף, אתה יודע, מרבית השמיים שעובדים בבנק, הם לא... אני פעם קראתי לזה זה, אני עדיין קורא לזה, זה כמו הקוסם הרצוץ. יש לך שמיים שקוראים לו, לא משנה השם שלו, הוא לא מגיע, הוא בסך הכל חותם. הוא עובר על השומה בסוף וחותם, מי שעושה את העבודה, אז בדרך כלל אחד השמיים במשרד, אז זה מה ש...
אני יכול, אני ארצה מאוד לחלוק עליך, לפחות אני למדתי את זה ממורי ורבי, המאמן שלי, שאני התמחיתי אצלו, זה כפיר גואטה לפני, ב-2017 סיימתי את ההתמחות אצלו, ואתה לא חותם אם אתה לא היית. אני, בסופו של דבר אתה צריך להיות. אתה צריך להיות שם ולמדוד ולראות ולצלם.
כן, אבל במרבית המקרים
אתה... זה שמישהו עורך וכותב, עדיין בסופו של דבר לבקר, אתה חייב
אבל
לבקר.
אבל לא, אני אומר, מי שעורך...
זה שחותם חייב לבקר.
אני מכיר את השמאויות שמופיע שם השמי שביקר השם של השמי, ואז את החותמת של מנהל המשרד, שהוא גם מופיע להפניה של הבנק.
אני, אתה יודע, לא נכנס בעבודה של אחרים.
עכשיו, אז אני קורא לזה הקוסם מרצוץ, כי בסוף גם אתה יודע, גם בוא ניקח את השמאות עד... 5 מיליון שקלים, לא טועה, נניח, 4-5, זה 1,200, זה 1,200 שקלים.
בין בנק לבנק.
נכון, זה בסביבות ה-1,000 שקלים, 1,200 שקלים, שהשמאות, שעלות השמאות, שאתה מוריד מזה את המאה, ואתה, את אותו, אין כאן כסף. לא נשאר כאן כסף, אין כאן רווח, בוא. אז אני אומר, זה גושפנקה, אבל מאוד מאוד טובה לכל שמאי, לבוא ולהגיד, אני עובד עם הבנק, וזה סוג של רשימה יוקרתית, שאני יודע שמאוד מאוד מאוד קשה גם להיכנס לרשימה
יוקרתית הזאת. כי היום להיכנס מאוד קשה, ובצדק, והיום גם הרשימות מאוד מדוללות, זאת אומרת, יש, היום מישהו עושה טעות, עשה טעות, חביבי להתראות.
שלום,
אין דרך חזרה, וזה בסדר, ככה זה צריך להיות. יש להם דרישות, סטנדרטים מאוד גבוהים. אני פשוט מאוד ממליץ כל הזמן לכל הלקוחות שלי, הן בכובע שלי כשבאים אליי כעורך דין, לעשות הסכם, והן בכל כובע אחר. אני אומר להם, חברים, לפני חתימה, אתם בכלל הולכים לשומת טרום רכישה, גם כשאני בכובע שלי כעורך דין. אסור לי לתת שני השירותים במקביל, אני לא יכול. ואני אומר להם, אתם חייבים שומת טרום רכישה בכלל, אתם צריכים לראות מה אתם רוכשים. בסופו של דבר, עורך דין, עורך חוזה, על פי דרך אגב, תקנות האתיקה והכללים היום, וגם פסיקות נגד עורכי דין שעשו שגיאות של רשלנות, העורך דין חייב לבדוק את הכל. אם זה את היתרי הבנייה, אם זה את הזיהוי של הנכס, אם זה את המצב התכנוני, ממש, חלה עליו כל האחריות. ועורכי דין לוקחים על עצמם את האחריות הזאת, כשרובם לא רובם, אבל יש הרבה שלא יודעים איך לעשות את זה. אתה לא ביקרת בנכס, איך אתה מזהה אותו בכלל. אז יש טיפ שאני בכלל אומר לקולגות שלי, ברכישת דירה, כשהלקוחות אומרים, אנחנו לא רוצים שמאי, אבל אתה צריך לזהות את זה, גוש, חלקה, תת חלקה, איפה הנכס נמצא, בזיהוי, בתסריט הבית המשותף. אני אומר להם, תוציאו את הלקוח עם צילום וידאו, שממש ילך במדרגות, יצלם לאיזה דירה הוא נכנס, ויצלם את זה מלמטה. ככה זיהיתם לפחות, ראיתם את מה הלקוח אמר, זאת הדירה שבה ביקרתי. את הטעויות של תסריטים וזיהוי של נכסים כולנו מכירים.
מה, הוא לא חסר.
יש המון אנשים ש... אני שמעתי אתכם גם פה מדברים על זה בפעמים קודמות. חלק מהשטח מהדירה שייך בכלל לדירה אחרת.
כן,
אנשים כבר חתמו על חוזה, כבר מחויבים לחוזה הזה, לא עמדו במועדים, הבנק לא ייתן את המשכנתא, לא עמדו במועדים, הם בהפרת חוזה.
גם אנשים, אתה יודע, אני מכיר את זה מהעולם שלי, אנשים אומרים, כן, אבל כבר קיבלו משכנתה על הדירה הזאת לפני 5-6 שנים.
יכול להיות, דרך אגב, שהייתה אז שגיאה, דרך אגב, אני ראיתי המון פעמים כשאני עושה שומות טרום רכישה, ומעריך את הנכס, ואומר, תקשיב, יש פה טעות, היה לי את זה ממש לפני שבועיים, קיבלתי טרום רכישה, יש משכנתה רשומה על הנכס, דירה בקומת קרקע ברמת גן, בודק את הכל, כתוב גם בטאבו, דירה, בהיתר בנייה זה היה מחסן. זה פשוט היה מחסן.
יכול להיות שמישהו פספס בשמאות או
פספס. קרה. קוראים. כולנו בני אדם, כולנו טועים. החשש הוא... כולנו חשופים לטעויות.
גם יכול להיות משהו מחמיר גם. סליחה, מי שלא החמירו בתקופה מסוימת.
בין דירה למחסן, תשמע. בין דירה למחסן זה עוד...
בתקופה...
הפרשי שווי מאוד מאוד קיצוניים. אתה יודע, אתה מדבר על 40% משווי נכס בערכה של הבנק. הבן אדם היה כבר... אם הוא חתם על החוזה, אם לא היה עורך את הטרום רכישה הזאת, אנחנו ערכנו את השומה, בזכות השומה הוא בכלל החליט לא לעשות את העסקה. אבל אם הוא היה חותם ללא שומה, ללא טרום רכישה, והיה עושה את החוזה, היה מגיע לבנק, משלם על הנכס, ביקשו עליו 2,250, גם התכוונו לחתום עליו, היו כבר טיוטות, היה חותם, הגיע עם שמי של הבנק, השמי של הבנק היה עורך שומה, אפילו שיש משכנתא, בודק אותה, אומר לו, חביבי, זה בכלל מחסן. היה מחויב בחוזה ל-2,200, צריך להביא את הכסף. השווי של הנכס הוא לא 2,200, שווי נכס, שווי שוק.
עכשיו זה מחסן, הבנק לא ייתן לך,
הבנק ייתן לך לפי שווי של מחסן.
לפי מחסן, עסקי גם דרך אגב, לא בטוח שייתן למגורים את זה, אתה יודע, זה לא...
לא, ובכלל השאלה האם ניתן להסב את זה בכלל, זו עוד סוגיה. האם בכלל טבעית והיתרית ניתן לעשות עכשיו
שינוי של השימור. יכול להיות שכן אפשר, אתה יודע, יכול להיות שכן.
קיימת אפשרות, אבל עדיין אתה מחויב בחוזה למועדים. במועדים לא עמדת, ואתה בהפרת חוזה.
ושאלה אם אתה רוצה להיכנס עם הדבר הזה, להכניס ראש למיטה חולה, יכול להיות שזה מצוין, וזה אחלה עסקה, וזה אחלה דיל, אבל אתה צריך להבין את הדברים האלה. ואני כן, אני תמיד אומר ללקוחות שלי, שמעות מוקדמת, במיוחד אם אנחנו על אחוז מימון על הקסקסים, ובמיוחד אם מדובר בנכסים ישנים, אתה יודע, בנייני רכבת, שבע כניסות, כל מיני דברים כאלה שלא נראים לי, אתה יודע, בניין מגדלים, מגדל שבנו אותו לפני 5 שנים, ויש תסריט בית משותף, כנראה שהוא בסדר.
נכון. אבל עדיין צריך לבדוק, ואתה עדיין עדיף שאתה תשלם למישהו שיעשה את הבדיקות עבורך, אל תצא מתוך נקודת הנחה שאתה יודע, גם בסופו של דבר שמאי הוא חוקר, אוקיי? שמאי מקרקעין הוא חוקר, הוא חוקר את כל הסוגיות בנכס, הוא חוקר את הסביבה שלו, הוא חוקר את המצב הבנייה שלו, את המצב, את הדירה, את שטח הדירה, שטח הדירה, אוקיי, על פי תקן 9, את כל הסוגיות הללו הוא בוחן, את היתר, את התכנון.
דירה יחסית חדשה, פתח תקווה, בין המושבות שהחליפו בין הדירות.
כן. יש סיכול, סיכול, הייתה טעות ברישום הבית המשותף. לא רק זה, יש דירות, בניינים שנרשמו, אתה מדבר על בניינים חדשים, יש בניין ביפו, בניין נהדר במיקום מדהים, אוקיי, על הים, שקיבלתי את השומה, היה שם משכנתה על הנכס, קיבלתי לעשות עכשיו טרום רכישה, ואני מגלה שיש גם טעות בזיהוי בחץ הצפון בכלל, זאת אומרת, כל הבניין היה צריך לסובב אותו, אי אפשר לרשום עליו משכנתה, הייתה שגיאה, ובנוסף, שטח מתוך הדירה שייך לדירה ליד. קניינית. הבן אדם פשוט פסל, וזו הייתה עסקה מאוד יקרה. אז נכון שאנשים לוקחים את זה על עסקה מאוד יקרה, אבל גם על עסקאות פשוטות. צאו מתוך נקודת הנחה שאתה לא יודע. אני, לדוגמה, כולם נותנים את הדוגמאות האלה כל היום, וזה בסדר. אבל אני, תיתן לי להבדיל בין רדיאטור לקרבורטור, אני לא יודע להבדיל.
נפל הרדיאטור,
לא יודע, סמטוחה מכל, אין לי מושג. במה שאני לא יודע, אני יודע, צריך להיות בטוח בעצמך להגיד, אני לא יודע. במדינת ישראל, אנשים עשו הסכם פעם אחת. פעם אחת חתמו על חוזה, הכל הלך פיקס, כולנו נדלניסטים.
כן, וזה, לא, זה פשוט, אתה יודע, אתה...
וגם לעורכי הדין החברים שלי, אני תמיד מפציר להם, אני אומר להם, חברים, תורידו מכם את האחריות. אוקיי, תורידו מכם את האחריות, יש דרך אגב, אתם לא רוצים שומה של שווי, יש גם תקן היום שעורך לכם ניתוח של הכל, סביבתי, תכנוני, רישוי, הכל, ללא הערכת שווי, רק את כל המידע על הנכס. זה משהו שהוא נהדר.
לא, אני חושב, שמע, אתה קונה דירה ואנשים מכניסים כאן עשרות, מאות אלפי שקלים שהם והמשפחה שלהם עמלו בפרך בשביל להביא אותם, ועוד מאות אלפי שקלים שלא שייכים להם, התחייבויות ארוכות טווח, והם לוקחים את זה על בסיס תחושת בטן, על בסיס, יסלחו לי חבריי המתווכים, סיפורים, יש לפה ולשם, וכן, אני חייב להגיד לך, לי אישית יש עסקאות שאני, לא רוצה להגיד, איפלתי, אבל, נמנעו בזכות שמעות מוקדמת שהתעקשתי עם לקוח.
כן, זה קצת מעצבן את חבריי המתווכים, אני יודע את זה, אני מבין את זה. יכול להגיד לך שמתווכים שוב, הם מכירים את השוק מבחינת מחיר. זה העניין.
לא, דווקא, לאו דווקא מבחינת מחיר.
וזה בסדר. מחירים זה משהו אחד, ושווי זה משהו אחר.
לא, אז יום, אני, דרך אגב, העסקאות שאני זוכר עכשיו ביוקנעם, מישהי שבסוף גילתה שהקרקע שסיפרו לה, גינה לא שייכת לדירה בכלל. ואז למה אתם רוצים עליה עוד 300,000 שקל?
אין הצמדה קניינית, אבל אני עושה שימוש.
אבל מכרו לה שזה חלק מהעניין, אז היא מאוד התעצבנה ו...
יש על זה מחלוקות, דרך אגב, המון בהתחדשות עירונית.
כן, אבל...
לסוגיה הזאת.
תכף נגיע לזה, אבל אני אומר, בסוף, הלקוח שהוא קונה את זה, וסיפרו לו שיש כאן גינה, הוא רוצה לדעת שזאת הגינה שלו, שזה לא... או שזה לא, או ש... בדיוק, ולמה לא... ומסתבר שאומר השמאי, לקוחת, עוד פעם, לא... לא, לא, לא... טוב, לא משנה כרגע התיאורים, אבל... אמר השמה, הדירה שווה 1.2 מיליון, לא 1.5 מיליון. אם הייתה הצמדה של הגינה, זה באמת עוד 300,000 שקל, אני יכול להבין את זה, אבל לא 1.5 מיליון.
אבל כל השטח הזה הוא לא מוצמד אליי.
והלקוחה לקחה את זה כל כך ללב שעבדו עליה, וממש, היא מאוד התעצבנה, יש עד היום מתווכת ביוקנעם שמחפשת אותי, זה היה עסקה לפני 8 שנים לדעתי, ועסקה אחרת שנפלה, כי באמת, רבע מהדירה שייכת לדירה ליד, ואמרו, אין, אפשר להסדיר את זה. גם אפשר, מבחינת האחוז מימון, אנחנו לא גבוה, הכל בסדר. אבל אני אומר, לא רוצה להכניס את הראש למיטה חולה, לא רוצה.
תשמע, זה משהו שהוא... שזה... זה קשה לאנשים, אתה גם צריך לזכור של... בנכסים כאלה, סתם לצורך הדוגמה, עם ההצמדה הזאת של החצר, האם היא מוצמדת קניינית, הצמדה, זאת אומרת, בהצמדה המשמעות שלה היא זכות חזקה ושימוש בלעדית בקרקע הזאת, בחצר הזאת, יש לזה משמעות מבחינת שווי, שוק לבטוחה. במחיר, יכול להיות שבן אדם יגיד, תקשיב, יש לי יציאה לחצר. במחיר השוק, בן אדם יבוא סובייקטיבית ויגיד, אני, שווה לי, יש לי יציאה החוצה, יש לי פה חומה, יש לבחון דרך אגב בסוגיה הזאת, האם החומה הזאת, הגדר הזאת, היא בהיתר. אם הגדר הזאת היא בהיתר, ונחתמה על ידי כל בעלי הדירות, אז יש איזושהי הסכמה של בעלי הדירות לתחום את השטח הזה
אל הדירה. כן, אבל שנינו מכירים, שנינו מכירים
אבל גם לזה זה לא הצמדה קניינית, וזה לא...
ושנינו מכירים שכנראה הבניינים האלה, אף אחד לא...
הבן אדם קבע עובדה בשטח,
שם... בדיוק, זה גם בניינים בין 200 שנה. שמע, יש לי עכשיו בנתניה, דירה בת 40 שנה שהולכים לקנות אותה, ויש שם סגירה של חדר, ואני אמרתי להם, שמעו, חבר'ה, בואו תעשו שמות מוקדמת, אתם אחד על הקסקס, סליחה, הם לא על הקסקס, אבל זה נכס כל כך ישן, תעשו בדיקה, תראו, אני מכיר נכסים, עזוב, אנחנו ראינו את כל ה...
גם מה העלות? גם אתה יודע, בן אדם, שים את הראש בשקט, העלות, השכר טרחה של שמאי פה לעשות את הבדיקה הזאת.
הפער הוא לא כזה גדול.
זה בוטנים, באמת, זה כלום לעומת ההוצאה. אתה הולך להוציא עסקה עכשיו על 2.5, 3 מיליון שקלים, בסדר, בנתניה אתה נמצא ב-2.100 לצורך הדוגמה, זה לא משנה כרגע, אין פה, אוקיי, אבל... אתה מוציא כאן 2 מיליון שקלים, אתה הולך לקחת משכנתה של במינימום, של המינימום 50% מהדבר הזה, וכל שנה לשלם אותו, ואתה עושה את העסקה, הכל, עורך דין יבדוק הכל. נכון, עורך דין בודק משפטית, עורך חוזה, אבל יש דברים שהעורך דין לא בודק, כי אין לו את הכלים לבדוק.
נכון, שמע, העסקה הזאת בתל אביב עם הדירה ששווה רבע, העורך דין אומר לי, אני אמרתי ללקוחה, בוא נעשה שמות מוקדמת. וזה נכס של 4.2, וזו שמות מוקדמת יחסית יקרה, כי זה מעל 4 מיליון שקל. אני לא זוכר, זה בנק זה כבר היה. ועכשיו, זה היה בתקופה שאתם הייתם עמוסים עד הגג. עד הגג, לא היה מי לדבר. אמרתי לה, שמעי, תעשי שמות מוקדמת בשביל לצמצם זמנים. אתם לחוצים לעסקה מהירה, בואו נצמצם זמנים. והעורך דין עולה על הקו, אומר לי, למה שמות מוקדמת? למה לשלם 700 שקלים, אם אפשר 700? אז יש...
כן, ההבדל בין 4,000 ל-700 זה מאוד קיצוני לעסקה, כן, של... לעסקה שעולה 4 מיליון שקלים.
כן, ואני אומר לו, תגיד לי, קודם כל זה 4.2, אז זה כבר שמות מורחבת. אז זה כבר לא משנה, המחיר זה אותו מחיר, של שמות מורחבת או שמות לפני חוזה. כן. וזה הדבר היחיד שיצליח לשכנע אותו. אחרי זה שהוא קיבל את השומה עם הבלגן הזה, הוא השתתק.
אז היום עורכי דין, אני יכול להגיד לך שכבר רואים את זה, גם עורכי דין במקרקעין שהם מאוד מנוסים, ויש לי המון חברים שבאמת יודעים מה הם עושים, וזה בסדר. אבל הם אומרים לעצמם, למה לי לקחת על הגב שלי את האחריות הזאת, כי אין לי את הכלים לבדוק את הכל. לא ביקרתי בנכס, את היתרים, אני לא מדדתי את הנכס. אני לא יודע אם... לא זיהיתי בכלל, אני לא עשיתי זיהוי בעצמי. אז נכון, יש את הפרוצדורה של שלח אותו וצלם. אוקיי, אבל עדיין, אני לא הייתי שם. זה משהו שאני חותם עליו. כשבן אדם חותם על משהו, אם זה על שומה או אם זה בייצוג משפטי, אתה נוטל על עצמך המון אחריות מקצועית. המון אחריות מקצועית. איך עורכי דין עושים את זה ללא חשש? אני לא מבין אותו. אני אומר חשוב, אני יש לי את הכובע של שני המקצועות, אני לא יכול לתת שני השירותים, אני עושה את כל הניתוחים ללקוחות שלי בהסכמים, את השווי אני לא עושה, אני בוחן ואני אומר להם, חברים, הממליץ עדיין,
זה, אתה יודע, העולם שלנו מאוד השתנה בעשור האחרון. אני חושב בכלל, אתה יודע, אנחנו חלק מהשינוי הזה, אני אקרא לזה. תוכנית רדיו כמו שלי, שכבר 10 שנים אני עושה דרך אגב רדיו, ונדבר נדלן. יש עוד לא מעט, ויש את הפודקאסטים, ויש כל כך הרבה אנשים שמדברים נדלן, ושמאים, כל שמאי שני יש לו את ה...
נקודה שלו.
את ה... לא, אני אומר את הערוץ יוטיוב שלו, ואת ה...
לא, עדיין אין לי, לא פתאום.
לך לא, עדיין לא. אבל יש לכל שמה, יש כל כך הרבה מידע, ואני חושב שאנשים מתחילים להבין את זה יותר, והם כבר באים לעסקאות, והם יודעים שבתוך העסקה הם צריכים להביא את השמאי שלהם, ואת העורך דין, ואת היועץ משכנתאות, וכבר לא מפחדים מהמילה הזאת מתווך, ולשלם שכר טרחה למתווך, כמו שפעם, אני מקור לבד, למה אני צריך מתווך?
כן.
יש כאן תמהיל מאוד מאוד גדול של בעלי מקצוע, שהיום זה כבר לא בושה להשתמש בהם, וזה חלק מעלות העסקה, וזה בריא. אז אחרי שהשקשנו על העולם הזה של השמאות הפרטית, של העסקה, תן לי מה זה השמאות של כל ההתחדשות עירונית. מה, איך שם זה בכלל מגיע לידי ביטוי?
כן, אז זה ענף שמאוד נוגע לליבי, כי אני בכלל מכיר אותו עוד כשהייתי עוד מהצבא. הייתי חייל, חוזר הביתה, חייל קרבי, רואה את אמא שלי עושה כנסים של נציגות ופינוי בינוי במתחם של הבית.
זה משפחתי אצלכם.
אמא שלי הנציגה, אני כל הזמן אומר, לשים אותה נציגה בכל פרויקט כדאי, הן לבעלי הדירות והן ליזם, לחלוטין.
אוקיי.
מבין, זה ענף של התחדשות עירונית, קודם כל, לפני הכל, הוא ענף של אנשים בכלל. לפני כל הסוגיות המסחריות והתכנוניות, שזה באמת הליך שהוא מאוד מאוד קשה ומורכב. פעם אנשים גם לא הכירו אותו. לא ידעו מה זה בכלל, אנשים לא האמינו שיצא פרויקט פינוי בינוי בישראל. הפרויקט הראשון בישראל יצא גם בעיר מגורה, עיר הולדתי בקריית אונו, זה הביא את זה לשם, והעיר הזאת מאוד התקדמה בתחום הזה. ושמאי בעלי דירות זה משהו שפעם לא היה. גם, דרך אגב, גם עורך דין דיירים בהתחלה לא היה. היה עורך דין של היזם ועורך דין של הדיירים, הוא היה עורך דין של היזם. הוא היה עורך הדין של היזם, ממש ככה, בפרויקטים הראשונים. הוא היה מייצג את שני הצדדים. ולאט לאט הבינו בעלי הדירות, השכילו להבין שהם בכלל לא בעלי הדירות, הם בעלי הקרקע. וזו עסקה שהם עסקת שותפות. בעבר, בעלי דירות התייחסו לעצמם ואמרו, היזם בא, עושה לנו טובה. לאט לאט עם השנים השכילו להבין בעלי הדירות, שלא החברה היזמית עושה להם טובה בפרויקט פינוי-בינוי, הם עושים טובה שהם בוחרים בהם, כי יש המון מתחרים. ובנוסף, זו עסקה שצריכה לצאת, שני הצדדים צריכים לצאת בנזכרים. אוקיי? גם בעלי הדירות לאט לאט היום מבינים את זה. זה מאוד קשה, כי כל בעל דירה זה סוגיה שהיא מאוד רגשית, מאוד פסיכולוגית. כל בעל דירה רוצה את המקסימום. אוקיי? להוציא פה את המקסימום, הדירה שלו היא הכי טובה מכולם. תהליך שהוא מאוד 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 קשה לאנשים בתחום הזה. והוא מורכב היום, השמיים נותן המון שירותים שפעם לא היו בכלל. פעם זה היה עומדן של דמי הסחירות מטעם בעלי הקרקע, ובגדול זהו. אוקיי? לאט לאט זה השתרש, ושמיים של בעלי הקרקע, של בעלי הדירות, עורכים היום, הם נמצאים מתחילתו של התהליך כבר. זאת אומרת, מראשיתו, היום אני מלווה היום מעל 12 פרויקטים. בכל פרויקט שהמשרד שלנו נכנס, ערכנו דוח כלכלי ב-day one, זאת אומרת, לפני המכרז בכלל שיוצא למספר חברות יזמיות שיענו וישיבו, יצא דוח כלכלי.
כלומר, הדיירים...
ניתוח תכנוני ודוח כלכלי, מה אפשר לתת פה בכלל? מה אפשר בפרויקט הזה לתת? לפני שהיזם אומר מה הוא יכול לתת.
לפני שיש יזם.
לפני שיש יזם בכלל.
כלומר, כמו שלוקחים...
כמו שחברה יזמית. בקובעי...
לא, לא, אני שואל דווקא...
הקודם. היה מקבל, אתה מקבל מתחם, מנתח אותי תכנית.
לא, לא, אני הולך שנייה רגע אחרת. תסלח לי, אני... כמו שלוקחים אדריכל ש... יבדוק מה הזכויות של אותו מתחם או בניין בעירייה, לוקחים גם שמאי בשביל שיבדוק מה השווי של כל דירה, פחות או יותר, ומה הזכירויות העתידיות, בשביל שבמכרז הקבלנים, נקרא לזה, שאנחנו באים לקבלנים ואומרים, מי רוצה לתת לנו את הכי טוב, אנחנו יודע מה המינימום שלנו.
נדע מה המינימום, נדע אם הם חרגו מהמקסימום, ואם הם חורגים מהמקסימום, שזה קרה לנו בפרויקט אחד שאני מייצג בו, תראה לי איך. תציג לי בבקשה.
מה כוונה חורגים מהמקסימום?
הרווחיות יזמית מינימלית היום לפרויקט, אם זה בתקן 21, כדי שהתב"ע בכלל תעבור, יש אזורים מסוימים, שמגדירה מה הרווחיות המינימלית כדי לאשר לפרויקט להתקדם. תקן 21 הוא בעצם דוח כלכלי, שנערך עבור הוועדה המקומית לטאבה שמוגשת.
הדוח אפס.
סוג של, כן, זה דוח אפס בקונסטלציה אחרת עבור הוועדה שהיא לא תבזבז את זמנה בכלל. אוקיי, ועדת התכנון לא תבזבז את זמנה.
כלומר, בשביל לאשר את הבניין שרוצים להרוס ברחוב XYZ,
מספר הבניינים, תקן 21 לפינוי בינוי,
צריכים לבוא לוועדה המחוזית,
מקומית, תלוי בסמכויות של הוועדות, אם זה בנתניה.
לבוא ולהגיד, הנה, תסתכלו, יש כאן פרויקט שהולכים להרוס 4 מבנים.
זה התוכנית שלנו.
זאת התוכנית. עלות ההריסה היא, כלומר, סך הכל עלויות, סך הכל הוצאות, להראות שיש ליזם רווח, והסיבה שרוצים להראות רווח, זה דרך אגב, כמו בליווי בנקאי, בשביל שלא יגיע היזם ויפסיד את תחתוניו תוך כדי, ונשאר עם שלד עומד ברק.
כדי שלא סתם הוועדה תבזבז את זמנה, את התקורות של העובדים, את התקורות של האנשים, בשביל תוכנית שתעמוד יפה, יפה,
זה כמו שאני אומר ללקוח, זה כמו שאני אומר ללקוח שרוצה לפגוש אותי, מה ההכנסות שלך? אומר, אני מובטל, אין לי הכנסות, עזוב, אני לא אפגש איתך. תבוא אליי שיהיה. כן, זה... הקצנה.
כן, בגדול, בסופו של דבר, פינוי בינוי הוא פרויקט שהוא משולב, כוללים בו מספר אינטרסים. אחד זה בעלי הקרקע, שניים, שני הוא כמובן היזם, והשלישי זה המשולש הקדוש, הוועדה המקומית, העירייה. כולם צריכים לצאת פה נזכרים.
עכשיו, יכול להיות שיש עודף רווחיות, אתה רוצה להגיד לי?
יש אזורים שבהם יש... לעודף רווחיות יש פתרון, אני תכף אציג אותו. יש לו פתרון ביום בחוזים, זה... סוגיה גנרית היום שקוראים לה אפסייד, אוקיי? או רווחיות עודפת. ברגע שהיזם נמצא ברווחיות עודפת מסוימת, יש חלוקת רווחים על פי יחס שקוראים לו יחס קומבינציה. תכף אני אסביר את זה, זה נשמע שפה מאוד מאוד...
מה הרווח דרך הגס?
בצורה מאוד מאוד פשוטה, הרווח הגס. מדברים היום, הרווח הגס הגנרי היום בחוזים הוא בין 18-20%, תלוי באיזה אזורים אתה נמצא, בסדר? תלוי מאוד באיזה אזורים.
כלומר, יזם שנכנס לפרויקט שאין לו את ה-18%, בכוונה אני הולך לרף הנמוך. כנראה שהוועדה לא תאשר לו.
אז לא, יש אזורים, זה שוב, זה גם תלוי בתקן ה-19 בתקן ה-21 באזורים מסוימים. יש אזורים לדוגמה ביהוד מאשרים, אישרו עכשיו טאבה, שאני מייצג שם דיירים, אישרו שם את הטאבה ואת התקן 21, כשהתקן 21 היה ל-16%. אבל זה פרויקט מאוד גדול, יש פה המון רווחיות, והוא...
כן, אבל בסוף אחוזים זה אחוזים. בסוף אחוזים זה אחוזים.
כן, ומדובר גם בחברה מאוד איתנה שמבצעת את הפרויקט, ולכן החשש...
כלומר, לוקחים את כל המרכיבים האלה, לוקחים בשביל להבין שבסוף יש כאן דאגה שהיא לא להשאיר את האזרח ללא קורת גג.
בדיוק. וגם את העיר עצמה, חבל לבזבז את הזמן על תכנון שלא יצא לפועל. חבל לנו בכלל לבזבז את זמננו לאשר טאבה שתעמוד כאן ותהיה כאן תוכנית. יופי. היא תצא לפועל? אם היא לא תצא לפועל בהיעדר כלכליות, חבל לבזבז את הזמן.
אוקיי, אז יש לנו את השלב הראשון שאתה מטעם הדיירים.
גם בעלי הדירות, עורכים דוח כלכלי, כולל ניתוח תכנוני באזורים שבהם הם טיפה מורכבים. אנחנו ממנים גם אדריכל שיעשה את הניתוח, ביחד לראות מה בכלל, מה ניתן להוציא כאן, אם זה מבחינת צפיפות, אם זה מבחינת רחק, אם זה מבחינת כמות היחידות, אם זה מבחינת יחס למחנייה.
ואז אותה קבוצה מארגנת.
ואז אותה, אם זה על ידי חברה מארגנת, אם זה על ידי עורך דין דיירים, ביחד עם הנציגות, עורכים מכרז, מוציאים שאלון. את השאלון הזה מוגש למספר חברות יזמיות, מונים על השאלון, ולאחר מכן לוקחים את ההצעות, בוחנים אותם בהשוואה, וכמובן בוחנים את החברות, את האיתנות הפיננסית שלהם, את הניסיון שלהם, בהתחדשות עירונית. זה שחברה איתנה פיננסית וחזקה, זה לא אומר שיש לה רגישות. התחדשות עירונית הוא גם, בגלל שאני בא מהכובע של המון שנים, הייתי בצד של היזמים, אז להתחדשות עירונית יש משמעות גם לאיך מתייחסים לבעלי הקרקע. האם, אתה יודע, חתמנו ולא מעדכנים, או שבאמת יש תחושה של שותפות, של הליכה ביחד, של עדכון קבוע של בעלי הקרקע, זה מאוד מאוד משמעותי. שחברות יזמיות גם, יש להם את ה... בוא נראה, מסרו או לא מסרו. איך אמר חברי הטוב שגם שמעתי את הריח פה, הקבלות מדברות. בשורת...
לא, זה נכון, קבלות מדברות.
יודעים
את ההתנאות. אני אגיד לך משהו, אני חושב שבסוף, אני, וואו, אני חוזר 10 שנים אחורה כמעט, ראיינתי את אורן עמית. אתה מכיר אותו?
כן.
שהוא מפקח מטעם הדיירים. ואני זוכר כל הסיפורים על, מדבר לך כמעט 10 שנים, על זה שפתאום דואגים לקיריים, וסיפור על מישהי שהייתה הפסקת חשמל, והיה לה אקווריום עם דגים רציני, נשאל אותו. וואו, מאיפה הבאתי את זה עכשיו, איפה זה? אבל 10 שנים בדיוק בחולון שישבתי. וברמות רזולוציה כאלה. ואני מכיר פרויקט אחר, בהרצליה, לא אציין שם הקבלן, שהקבלן אפילו לא התקרב לבניין. כלומר, הוא שלח, יש לו את המפקח שלו, את הפועל שלו, וחברה מאוד גדולה עושה פיקוח מטעם הדיירים, אחת, אני חושב, הגדולה ביותר בשוק היום. אבל הקבלן עצמו, אותו...
זה שהמפקח הדיירים.
כן, אבל אתה יודע, בסוף, שהדיירים באים ובוכים על פרויקט מאוד מורכב, שבאיחור, שמיסטרי.
באיחור מסירה, נמצאים באיחור מסירה כרגע.
אז אני מדבר איתך על... וואו, כבר...
אז שוב, אז פה התפקיד גם שוב, שגם של עורך הדין, גם של השמאי, וגם של המפקח מטעם בעלי...
לא, אבל אני חושב שבסוף...
הכוח המשולש הזה ביחד הוא המגן לבעלי...
הוא המגן, אבל אני חושב שבסוף גם יש שם בעלים לחברה היזמית, ואני חושב שחברה היזמית, אתה יודע, פעם היה איזשהו תוכנית של, אני לא זוכר קראו לה, שלקחו את האנשי משק, אנשי שוק, זה פורמט בריטי, שעשו אותו אחרי זה בארץ, לקחו את מנכ״ל ישראל, וכל כאלה, בואו תהיו בשטח. אני חושב שברגע שמנכ״ל של חברה יזמית, הוא נמצא בשטח ומדבר עם הדיירים שלו, ואני ערכתי כאן לא מעט בעלים של חברות יזמיות, שאלת את גידי שיצא החוצה, לאן הוא הולך לעבוד עם הנעלי שטח שלו.
כן.
ואתה רואה את, את הנעלי...
הנעליים מבצעיות.
כן, כן, במקרה שלו, אבל שאתה רואה בעל חברה, שלפחות יום בשבוע, בסדר? נפרד מהמשרד.
גובה העיניים.
והולך לשם. לגובה העיניים להבין מה זה אומר ש... יציקת בטון השתחררה וכל הבטון נכנס לתוך החדר שינה של הדיירים, מקרה בהרצליה. והוא רק... שמע, אני ניהלתי רשת חנויות, ואני זוכר שהיה לי ביום שישי אחד התפוצץ המזגן, לא זוכר מה היה שם כבר בנס ציונה. נכנס לאוטו במקביל לתפעול הדבר הזה, ונוסע לראות מה קורה שם. זה חלק מהאחריות. והייתי שכיר אז, לא הייתי הבעלים והרווחתי 20% מהרווח
כן.
של הפרויקט הזה. אז אני חושב שבאמת זה חלק גדול מאוד 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 חשוב בכל הבחירה, נסתינו בכלל מהנושא של...
אני חושב שזה בכלל אבל... חלק ניהול בכל עסק, דרך אגב, בכל סיטואציה.
כן, כבר... זה מקדם אותנו, זה מביא אותנו אחורה, למה שאתה אמרת, על אותו שמי שצריך לבקר בשטח אם הוא
לבקר
חותם.
לבקר חייב, הוא חותם לחלוטין, ובנוסף, אתה צריך להיות שוב, שמי מקרקעין הוא מטעם הבעלים, הוא היועץ המסחרי. הוא היועץ המסחרי, דרך אגב, גם היום אני גם בגלל
שני... הוא הכלכלן, עזוב, זה כלכלן.
הוא הכלכלן, אבל זה לא רק...
כלכלן קרקע צריכים לקרוא לכם.
נכון, אבל תחשוב שבחוזה של פינוי-בינוי יש סוגיות מסחריות. יש סוגיות מסחריות שהן לא רק משפטיות ויש איך לנסח אותן. לצורך הדוגמה, יש סעיף גנרי בפרויקטים של פינוי-בינוי, בעלי הקרקע מתחייבים לעשות שימוש בפטור אישי של היטל השבחה, פטורים אישיים, נגיד פטור ה-140 מטר. אוקיי, לצורך הדוגמה. אז... אוקיי, מכניסים את זה, זה נהיה איזושהי סוגיה גנרית. אני בפרויקט שאני מייצג בעלי דירות, מאוד כעס עליי, היזם שמכיר אותי, אבל מאוד מאוד כעס עליי. אמרתי לו, לא. הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, לא יודע להתחייב לך שמגיע לו את הפטור א', יש פה שני תאים משפחתיים. דבר שני, אתה רוצה את זה, בוא נדבר על שיפור התנאים, זה משהו שהוא לא היה קודם בחוזה. והעורך דין גם מאוד מאוד כעס. בסוף הגענו לאיזושהי הסכמה, שמכיל בכפוף למספר תנאים. אין בעיה, מאשר את זה. בנוסף, סוגיות מסחריות אחרות, הסוגיה של האפסייד, אוקיי, הרווחיות הזאת. מתי בוחנים אותה בכלל? אז אתה יודע, רוב היזמים אומרים לי, בדוח אפס אתה בודק את זה, ואז נעשה חלוקת רווחים. אמרתי לו, רגע, הדוח האפס, עורך אותו שמי מקרקעין מטעם הבנק, אוקיי? שהוא שמי מקרקעין שאותו החברה היזמית בוחרת, לעשות את דוח האפס, את דוח הליווי. הוא לא שמי מטעם הבנק, הוא שמי שהחברה היזמית בוחרת מבין מספר משרדים נהדרים. קולגות מדהים.
שתי משרדים בערך.
לא, טיפה שלוש. יותר. בוא, אני עושה גם לטיפה, אבל ליוויים קטנים לא בדברים גדולים, אבל עדיין. בוחרים בסופו של דבר פירמות נהדרות שעושות את הביקורת. במועד הזה, איך מחלקים את התמורות? כבר נבחרו דירות הדיירים. אוקיי? כבר נבחרו. כבר היה ניקוד, שדרך תכף נדבר על זה. כבר נבחרו הדירות, כבר יש רווחיות, והשמי שהיזם בחר יבחן האם יש פה רווחיות שעוברת מעל 18%? נראה לי שצריך ששמי בעלי הדירות יבחן את זה בנוסף.
נכון.
ואז יש ויכוחים בינינו כמובן, אוקיי? ובפרויקט אחד שאנחנו עכשיו מתקרבים לזה, אנחנו נמצאים כרגע בחיכוכים, בוויכוחים על הרווחיות. ואמרתי לו, ובכלל, למה במועד הזה? צריכים לעשות את זה קודם, כשהתב"ע אושרה. התוכנית בניין עיר אושרה, במועד הזה אנחנו בוחנים פעם ראשונה. למה?
כי זה המועד הקובע.
כי עכשיו יש חלוקת רווחים. עכשיו יש חלוקת רווחים. למה אפשר לעשות עכשיו חלוקת רווחים? כי אתה גם כיזם וגם בעלי הקרקע, חלוקת רווחים לא כדאי שתהיה בכלל בכסף. כי אז תהיה פה חשיפה למיסוי. היזם רצה לחבק אותי דרך אגב. הוא אומר לי נכון. אמרתי לו, למה שתהיה פה חשיפה למיסוי שאתה תיסע בו על בעלי הקרקע? בוא נבדוק אם אפשר לתת חלוקה בתמורות, לעלות בקומות, להוסיף עוד דמי החזקה, נקרא לזה דמי ועד בית, לעוד מספר שנים. זה לא חייב להיות בכסף. בעל כסף הזה לא חייב להיות בצורה הזאת. וממש חיבק אותי, ואמר לי, כן, בצורה הזאת אני רוצה את זה. אז אנחנו בוחנים את זה פעם אחת באישור התב"ע, ופעם אחת אכן בדוח האפס. פעם נוספת בוחנים את הכדאיות הכלכלית. עכשיו, הסוגיה הכי קשה, של, הכי מורכבת, שהיא בכלל יישוב, היא לא רק שמאות מקרקעין, היא בכלל... אנושיות, רגישות, פסיכולוגיה נקרא לזה. ובסופו של דבר זה סוגיית הניקוד. בעבר הרחוק, בפינוי בינוי, בתחילת דרכנו, כשזה היה, זה היה מאוד פשוט, פרויקט פינוי בינוי, הורסים, כולם עולים, כל דירה איפה שהיא נמצאת עולת,
מקבל עוד, עוד חדר,
עוד שטח, מרפסת, חנייה ושלום על ישראל, וכולם עולים את אותם קומות, כיווני אוויר, כיוון אוויר עיקרי אחד, איפה הסלון שלך פונה היום, מתחייבים לפני לאותו מקום, הדירה החדשה. פשוט מאוד. עם השנים השתכללו המחלוקות בין מעלי דירות, ובאו בעלי דירות, קמו ועמדו, חביבי, הדירה שלי קומה ראשונה, הדירה שלו קומה רביעית, בלי מעלית, הדירה שלי שווה יותר, למה שאני אעלה לקומה שנייה או קומה שלישית? אני צריך לעלות מעליו. אז גם זה עבר. הסוגיות, בגלל שהפרויקטים נהיו מאוד מאוד מורכבים, יש סוגיה שקוראים לה ניקוד. ניקוד בעלי הדירות, זו סוגיה מאוד קשה, זה בכלל חלוקת הדירות, התמורה בין בעלי הדירות, בינם לבין עצמם. עכשיו אני מדגיש לבעלי דירות, ללקוחות שלי, ואומר להם, חברים, תזכרו משהו חשוב. את הדירה הזאת, שיהיה פה פרויקט פינוי בינוי, אם תמשיכו לריב,
היא לא תהיה.
אתם צריכים לזכור ששוב, אם בן אדם קיבל דירה בקומה, בחר, יש לו זכות בחירה קודמת, והוא בחר דירה בקומה 10 ואתה בקומה 8, זה לא משמעותי. זה לא כזה משמעותי. כולכם הרווחתם. כולכם יצאתם פה נזכרים. המטרה אחד של פינוי בינוי, אני מזכיר לכם חדשות לבקרים, המטרה של פינוי בינוי היא בסופו של דבר שכונה חדשה. ובניין חדש וממד, ולזה המטרה הזאת נוצרה.
אנחנו צריכים לזכור, אולי זה המשפט צריך ללוות אותם, זה, אנחנו מוציאים צריכים להוציא את הישראליות בדבר הזה. כי שם זה נמצא. למה הוא קיבל עוד קצת, ואני אדבר עם המנכ״ל של החברה, סבא שלי היה איתו בגן, הוא בטח מכיר,
אז קמצוץ, אני אתן לך דוגמה, אני חוזר לזה, לסוגיה הזו, ותמיד נותן בישיבות את הדוגמה של אמא שלי, שתהיה לי בריאה. אמרתי לך, כנציגות צריך לשים אותה בכל מקום.
כן, כן.
אז בפרויקט שלה, ספציפית, נבחר שמיים, אני לא יכול...
לא משנה.
אוקיי, נבחר שמיים איתם נציגות, בחרו אותו, אני מכיר אותו טוב, חבר קרוב, אסור לי אפילו היה בכלל לדבר איתו. אוקיי, אני... והניקוד של הדירה של אמא שלי היה ניקוד כמעט הכי נמוך. עכשיו, אמא שלי הייתה נציגות, הריצה את זה, זה חוזה שנחתם ב-2008. אוקיי, עד היום. אוטוטו יוצאים היתרים. וקיבלה ניקוד כמעט הכי נמוך. אמרתי, ראיתי את הניקוד, אני זוהם ובדקתי את הניקוד, ואני אמרתי, תקשיב, יש פה טעויות, אני יכול... שאלתי את אמא שלי, אמא, מה את אומרת? היא אומרת לי, שלא תעיז, אל תתערב, זה מה שקרה, עזוב, אני לא, הדירה הזאת לא... זה, אני לא אקח אותה איתי לאן שאני הולכת. תתקדמו, תפסיקו לבזבז זמן, יאללה, קדימה.
כן, אבל אמא שלך מסתכלת על זה בעיניים אחרות גם אולי, בקטע שהיא ארגנה את הכל. תחשור רגע, אתה יודע מה, סליחה.
פוליטית אתה מדבר עכשיו, היא ארגנה, היא תקבל ניקוד. לא,
היא קיבלה, כן, אבל תאר לך שהיא הייתה עכשיו, לוקחת את הראיות החדשות שאתה הצגת, הולכת לאותו שמי, ואז הוא היה אומר, וואלה, נכון, מגיע לך עוד 30 נקודות, אני לא מכיר את הניקוד הזה.
כן.
ואז עוד דיירים.
מנקדים, אני אתן לך דוגמה, מנקדים לפי, בדרך כלל, קומה, אוקיי, בסופו של דבר, קומה בבניין, כיווני אוויר של הדירה, לאן היא פונה, אם היא פונה לחצר יפה ונהדרת, או פונה לכביש סואן. רמת המפרט של הדירה, זאת אומרת, האם הדירה משופצת כן או לא, ורמת התחזוקה של הדירה. בסדר? יש לזה משמעות. דירה משופצת שמתוחזקת ברמה נוראית, גם לזה, גם לסוגיה הזאת יש ניקוד שמפחית את זה. בסדר? שטח הדירה, אם דירות הן גדולות מאוד, יש לזה גם משמעות. אז לכל הדברים האלה ניתן ניקוד.
יפה, עכשיו, נניח אמא שלך הייתה מגיעה, אז היו באים שאר הדיירים, פתאום העלו לה את הניקוד, אתמול היא קיבלה 300, עכשיו 400.
אז בגלל זה חששה ואמרה לי...
זה לדעתי החשש יותר גדול לשאלה.
לחלוטין, אבל היא אמרה לי, לא צריך, זה לא משנה. הזכות לבחור עוד שני מקומות או ארבעה מקומות, נגיד, לא הייתה עולה למקום ראשון, היא הייתה עולה עוד שניים, שלושה מקומות למעלה, אוקיי?
ולמעשה לפי הניקוד...
הזכות הזאת לבחור לא אומרת מבחינתי.
ולמעשה לפי הניקוד, ברגע שקיבלו את הניקוד, קיימת האפשרות לבחור דירות...
זכות בחירה. זה סדר הבחירה. מי בוחר קודם, בין הדירות בקומה, מקומה רביעית עד קומה...
אבל זה...
12, בסדר? הבנתי. באחד מהמגדלים, ושוב, זה כמובן חלוקה בין דירות שהן דירות טיפוסיות של... סתם לצורך הדוגמה, דירות בגדלים מסוימים. זה בחירות בין דירות שלושה חדרים, בינם לבין עצמן, ודירות ארבעה חדרים, בינם לבין עצמן,
חמישה חדרים. מי שקיבל ניקוד הכי גבוה, אבל יש לו דירה של שני חדרים, נניח הוא לא יכול לבחור.
לא יכול לבחור, הוא יבחר, מתוך סל הדיר, הוא יבחר, בין הדירות הקטנות.
הבנתי, כלומר, יש לו...
זו המשמעות של ניקוד. עכשיו, זה תהליך שהוא מאוד מאוד קשה, מאוד מורכב, כי כולם חושבים, דרך אגב, שהדירה שלהם היא הדירה הכי טובה בעולם, וזה בסדר, כי זה לא סוגיה שהיא סוגיה כלכלית, זה סוגיה שהיא רגשית.
כן, יש שני מחירים, יש שם מחיר סנטימנטלי, ויש את המחיר הנדלני.
יש שם סנטימנטלי, והדירה, כל אחד חושב שהנכס שלו, זה דרך אגב גם על הילדים, כמו על הילדים שלנו, כל אחד חושב שלו זה מספר אחד. וזה שוב משהו שצריך להזכיר אותו, ויש עוד, והסוגיות הנוספות הן כמובן עומדן דמי השכירות, שאת זה עושים כמה שיותר קרוב למועד פינוי. בסופו של דבר עורכים מבקרים בנכסים, עושים את עומדן דמי השכירות לכל דירה, ממש לפי השטח שלה, לפי המיקום שלה. אלה הסוגיות בסופו של דבר ששמיים איתם בעלי הדירות עורך. בנוסף הוא כמובן מלווה את החברה היזמית בתקן 21. המטרה של הבעלי דירות ושל היזם בסופו של דבר זה לעשות פרויקט שהוא יהיה פרויקט טוב, פרויקט רווחי, שהיזם ירוויח, שבעלי הדירות יצאו נזכרים, ושכמובן הוועדה המקומית תצא נזכרת ולא תיפגע. אוקיי? זה בסופו של דבר המחלוקת בין לא מחלוקת, אלא ויכוח קטן בין שלושת הגורמים הללו. בסופו של דבר האינטרס של היזם ושל בעלי הדירות הוא לרוב זהה. למעט כמובן חלוקת הרווחיות ביניהם.
יש גם סוגיות שקבלנים לוקחים לעצמם דירות כאילו על חשבון הדיירים גם? אתה מכיר כאלה פרויקטים? כלומר, את הדירות אקסטרה או...
אם יש זכויות בנייה נוספות בעתיד?
כן, שהם עושים את הקומבינות האלה ש...
יש סוגיה שכל זכויות בנייה נוספות שיהיו, הן יהיו של היזם, זה מחלוקת שהיא משפטית בכלל, לרוב לא מסחרית, אבל לא מאשרים אותה. זה משהו ש... כי לרוב הפרויקטים של פינוי-בינוי בסדר גודל גדול, לא יהיו פה עוד סל זכויות בנייה נוספות. על פרויקט שעכשיו עושים 90-100 דירות ונותנים במצב החדש 400 יחידות בשני מגדלים ועוד בניין, לא יהיה כאן עכשיו, לא יהיה עכשיו עוד סל זכויות בנייה חדש. מכניסים את זה אוקיי, כאיזושהי אנקדוטה. זה קורה לרוב בפרויקטים שהם יותר בוטיקים, שמנסים לדרוש את זה. זה צד שבו, שוב, אנחנו לא מסכימים אליו, החלוקה היא, אם יהיו זכויות בנייה נוספות, החלוקה היא לפי חלק יחסי ברכוש משותף. ואם היזם שומר לעצמו יחידות, שישמור לעצמו יחידות. אבל בבניינים ישנים אנחנו רואים את זה, דרך אגב, בפרויקטים מסוימים, כשאתה נכנס כשמה, אתה פתאום רואה דירה בגג, ובתקנון כתוב, תקנון הבית המשותף, שכל סל זכויות הבנייה שייך לדירה הספציפית הזאת. אוקיי? בתקנון.
אוקיי.
אוקיי? ואתה אומר, איך זה יכול להיות? איך כל זכויות בנייה שיהיו פה? אבל יש חלק יחסי, אז יש על זה מחלוקות תמיד מאוד משפטיות מאוד כבדות. לרוב בשורה התחתונה זה נקבע על פי חלק יחסי. יש דירות, עכשיו אני פוגש את זה, בפרויקט שאני מלווה בעלי קרקע ביפו, ששלוש יחידות יש להן 80% מהחלק יחסי בקרקע. זאת אומרת, יש שם איזה 10 יחידות, אבל לשלוש יחידות יש את רוב החלק היחסי בקרקע. עכשיו, לבעלי היחידות האחרות קשה לקבל את זה. אני אומר להם, חביבי, אם נופל פה טיל עכשיו, ומוחק את המגרש, אוקיי, ואין עכשיו, השלוש יחידות הללו, הן כבר לא קיימות, נכון? אין יותר את הרישום תת חלקה. אבל לבעלי זכויות הללו יש 70%, 80% מהקרקע שלהם. זה משהו שקשה לאנשים לקבל אותו מאוד.
כן, לא, אתה יודע, אתה בסוף אתה מסתכל, תמיד אני מסתכל על המגדל הזה, עם כל התתי חלקה, שמחר חס ושלום המגדל הזה נופל. עכשיו, כל אחד יש לו, אתה יודע...
המגדל לא עלינו זה, כן.
כן, אבל אנחנו תמיד אומרים לאנשים, כן, יש את הערך הכינון של הדירה, שזה כמה עולה לבנות אותה בפועל, ויש את הזכויות במקרקעין, אתם קונים, מרבית הכסף במדינה, זה זכויות במקרקעין.
הרוב, כן, הרוב זה בקרקע היום, למרות שדרך אגב, עם עלויות הבנייה היום, שאנחנו נמצאים במצב שלנו...
אבל עדיין.
זה טיפה מתאזן, באזורי הביקוש, מה שנקרא, גדרה, חדרה...
אבל עדיין, ואז אתה אומר, אוקיי, נניח כך בניין של 100 דירות, ותמחוק אותו מחר מה... תעלים אותו. כן. לכל אחד יש איזשהו בקרקע שמטר על מטר כזה, הוא יכול לעמוד. זה נראה כזה מאוד מאוד עזוי, כל ההליך הזה של הזכויות בנייה, אבל...
אבל צריך לזכור שזה גם בסופו של דבר קרקע היום, נם, אתה יודע, חלק יחסי בקרקע ברכוש.
אתה קונה את האוויר מעל הקרקע.
זה אנקדוטה, נכון, כן. אבל בשורה התחתונה זה מורכב מהשימוש היעיל והטוב בקרקע. יש פה נגיד מספר של 400 יחידות או 600 יחידות להקמה, אז פתאום לכל אחד יש שווי קרקע ליחידה.
זה יותר בא לידי ביטוי בצמודי קרקע או בהסכמי שיתוף של שני יחידות דיור, ששם אנחנו יכולים, יותר קל לנו לחוש את הקרקע פיזית.
כן, לדוגמה בקרקעות חקלאיות, אתה יודע, כשאנשים היום רוכשים ויש תקן 22 והם בוחנים אותו, אומרים פה הולכת לקום תוכנית, זה התוכנית, עושים מערכה, כמה זמן לפי התקן זה הולך להיות.
כמה עשרות שנים אתה...
כמה עשרות שנים. אני יכול להגיד לך שיש מקומות שבהם אנשים באמת בחנו את זה לפי התקן ואתה יודע, לא הקשיבו לשמיים, ויש מקומות שבהם אנשים עשו את העסקה בניגוד להמלצה ו... אתה לא יכול לדעת, כי אתה לא יודע מה התוכנית שתאושר בסופו של דבר.
כן, קרקע חקלאית, אם יש לך עודף כסף, תכף תקנה, אבל אל תקנה.
יש מקומות, יש לקוחות שעשו את זה, ובוא, מתחם האלף, סתם לצורך הדוגמה.
כן, אבל מתי קנו את הקרקע הזאת?
כן, המון שנים אחורה, אבל...
היום שמוציאים לך קרקע חקלאית במקום מסוים,
אתה צריך לבדוק אם זה צמוד אופן, אתה צריך לראות את תמ"א 35, אתה צריך
לראות... משפט מאוד מאוד פשוט, שמציעים לך בכפר סבא קרקע חקלאית, ב-300,000 שקל ליחידה וזה, למה איש המחירות לא קונה 10 יחידות אם זאת הזדמנות חייו?
נכון. קודם כל הוא רוצה לראות כסף, איש המחירות רוצה לראות כסף מהר, היום.
כן, אבל אני אומר בסוף, כנראה שכזאת עסקה תהיה.
תהיה. השאלה כמה זמן.
שכפר סבא אוקיי, תהיה בת 220, עוד 100 שנה.
והתכנון בישראל, כפי שכולנו יודעים, התכנון בישראל
כן, זה ייקח עוד מלא שנים, קרקע כן. חקלאית, אם יש לך עודף כסף, וכולם מסודרים, אולי שווה לקנות. כמו שאמרת, מתחם האלף, אלף שנה לקחת שזה קרה, לא סתם קוראים לזה מתחם האלף.
אני יכול להגיד לך שיש לי לקוח היום, שהוא, שוב, הם חברה יזמית, אבל לא עושה התחדשות, אנחנו מייצגים אותם, המשרד שלנו מייצג אותם, אם זה בתלי השבחה, ואם זה בדוחות כלכליים למכרזים של רמי וכדומה. והוא מוכר קרקע שהיא קרקע חקלאית היום. אבל יש כבר תוכנית, תוכנית אמנם לא עמדה בתנאים להפקדה, אבל תוכנית כבר גין...
אבל הוא לא מוכר אותה ב-300 שקלים...
שרואים אותה, אין עדיין תוכנית איחוד וחלוקה, אבל הבן אדם מוכר פה קרקע שבעתיד תהיה לא עתיד רחוק.
יפה, אבל...
4 שנים, 5 שנים לכל היותר.
אבל הוא גם לא מוכר אותה ב-300,000 שקל ליחידת קרקע.
לא, הוא מוכר אותה, הוא מגלם כבר את ה... מגלם חלק מה...
יפה,
זה כמו... חלק מההשבחה ומגלם את זה. הוא שוב, הוא צריך להיות איפשהו באיזשהו מקום ש...
בדיוק.
גם הוא וגם... שני הצדדים צריכים לצאת בעסקה במקרקע.
אין הפתעות. אין עסקה.
או מרוצים או לא מרוצים. דרך אגב, ששני הצדדים לא מרוצים, זה אומר שהעסקה נעשתה טוב, דרך אגב. באיזושהי צורה.
תגיד לי, משה, איזה אתגרים, טוב, אין לנו עוד הרבה זמן, אם שמת לב,
כן.
אבל איזה אתגרים אתה בתור שמאי מקרקעין נתקל בהם? מה הכי מאתגר היום בתחום הזה?
תראה, התחום הכי מורכב, לדעתי הכי כיפי גם, אני הכי נהנה ממנו, הוא בסופו של דבר תחום סוגיית היטל ההשבחה. אוקיי, סוגיות היטל ההשבחה זה סוגיה שמערבת בסופו של דבר הן את השמאות לצד משפט. אוקיי, זה הולך יד ביד ממש בצורה הזאת. אז זה הענף שהוא כל הזמן יש פסיקות חדשות, הוא כל הזמן מתעדכן, אם בעבר פטורים מסוימים היו מקבלים, אם בעבר... אתה יודע מה, אנשים היום מבקשים ממני לעשות עומדנים, סתם לצורך הדוגמה, כשאני עושה שומות, מבקשים, אני רוצה לדעת, אני הולך למכור פה, כמה היטל השבחה שלי הולך להיות? ללקוחות שלי קשה קבל, זה אומר לו, לא יודע. אני יכול להגיד לך עומדן הערכה שלי, זה לא אומר שמה שאני אקבע בשומה היום, זה מה שהשמאי שמטעם הוועדה יקבע. יש בינינו מחלוקות.
כן, אבל לפחות אתה אקדם אותו.
אני אקדם אותו, אני יכול להגיד לו בין מה למה? שוב, אני לא יכול לדעת. אנשים קשה מקבל את זה, יש דרך אגב...
ולמדתי פה דרך אגב, אני למדתי פה שברגע שהגדלת ראש ואמרת לשמאי ועדה תבוא, אני רק חושב...
כן, לפי תיקון 126 חוק תכנון ובנייה, הוא עשה איתנו כמה...
אני רוצה לשאול שאלת קיטבג, אכלת אותה.
כן, אתה מבקש שומה מוקדמת בטרם רכישה, ברגע שהיא יצאה שומה ממש, לפני שבכלל חתמת על משהו. ברגע שהשומה הזאת יצאה, אתה מחויב אליה, והיא כבר צוברת ריבית, ויש לך 45 יום היה או להשיג עליה בעצם בשומה נגדית, למנות שמאי מכריע, ולהתווכח על השווי עצמו, ולחלופין, או במקביל לאחר ההחלטה של השמיים הכריע, ועדת ערר בעצם, על עצם החיוב, שזה במחלוקת משפטית. סתם לצורך הדוגמה, היה לי מקרה, ועכשיו נכנס גם תיקון, דרך אגב מאוד נהדר, שקידמו אותו, שהלשכה קידמה אותו, שבסופו של דבר היום, השומות של עד 70,000 שקלים, שומות היטל השבחה, יש אפשרות בכלל להסכים, בעצם להתווכח בלי לגשת לשמיים הכריע, בתיקון החדש שיצא, דוגמה שהיה ממש לפני שבוע, קיבלתי לקוח פנה אליי עם שומה כזאת, ובחנו, המשרד שלנו בחן את המועד שבו הוא רכש את הנכס, והמועד שבו הוא רכש את הנכס היה, התוכנית לא אושרה עדיין, זאת אומרת, הם חייבו עליה, אבל עדיין לא חלפו 15 הימים, זאת אומרת, התוכנית לא הייתה בתוקף.
הבנתי.
והצגתי את זה, הצגתי את החוזה לוועדה ולשמי, והוא... מיד משך את השומה, לקוח היה מאוד מרוצה מזה, אבל שוב, רוב המקרים, אתה צריך לבחון, כשמאי אתה יושב, מקבל את השומה, אתה קורא אותה, בוחן אותה. יש מקרים שבהם אתה אומר, חביבי, אין קייס, לדעתי, תלך, אין פה על מה, ואין קייס בכלל, ויש שומות שאתה בוחן את זה ואומר, יש פה את זה גם בסוגיה הזאת וגם בסוגיה הזאת. אני בחטאי, בשומות שאני מגיש, נוטה גם לטעון כמובן טענות משפטיות, אף על פי שהן על עצם המהות של החיוב. יש שמיים אחרים שלא אוהבים את זה.
מאתגר ומעניין הוא תפקיד השמיים.
מאוד 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 בהחלט. הן שלא, הן שלא, זה בסופו של דבר עבודה של סינרגיה ביחד עם עורכי הדין. לחלוטין זה חייב להיות ביחד.
משה בן אהרון, שמיים מקרקעין, שמחתי מאוד לארח אותך כאן בפרלמנט הנדל"ן אצלנו ברדיו סול.
תודה, תודה רבה, שמחתי מאוד להתארח, תודה רבה על
הזמנה. בכיף, בכיף.
מאחל לכולנו שנדע ימים שקטים יותר, ושחטופינו ישובו בשלום, ושגיבורינו ישובו בשלום, להגן עלינו.
אמן, אמן, אנחנו 433 ימים בתוך המלחמה הארורה הזאת, עם 100 חטופות וחטופים, ובאמת אני מת כבר למחוק את המשפט המזעזע הזה מפה. מיד אחרינו סקין עם מינוס עם בל ראם, שבועיים קרובים לא תהיה תוכנית, קצת פגרה קלה, ונחזור בעוד שלושה שבועות כבר. תודה רבה,
תודה רבה,
תודה רבה לשוקי ולכל צוות כאן ברדיו סול. סוף שבוע נעים, בריאות ואושר.
בזבא אנטארטיקה